השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת תקווה ונדה בת יוסף, זיכרונה לברכה. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף צדיק ט' במסכת העירובין. נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם, נסיים במשנה השלישית בעמוד ב'. השיעור היום באופן יוצא דופן יהיה מאוד ארוך, 27 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים, כשגם היום נעשה קצת סלט מהגמרה, לא כי היא קשה, אלא פשוט כי אנחנו מעדיפים לקבץ נושאים שקשורים אחד לשני. אז החלק הראשון זה לגבי אדם שעומד ברשות אחת, והוא מושיט את היד שלו לרשות אחרת, כלומר עומד ברשות היחיד ומושיט היד לרשות הרבים, או להפך, וביד שלו הוא מחזיק איזה חפץ ומטלטל אותו שם, והשאלה היא האם זה מותר, או שחוששים שמא בטעות הוא ייקח את החפץ אליו, ואז יוצא שהוא העביר מרשות לרשות. אז לגבי זה נקדים לפני שנראה את המשנה, שיש בזה מחלוקת. רבנן אומרים שמותר, לא חוששים שהוא ייקח את החפץ אליו, רבי מאיר אומר שאסור. שוב שנזכור, רבנן מתירים, רבי מאיר אוסר. אלה הדעות, עכשיו בואו נראה את זה במשניות עצמם, ולגבי זה נראה שלוש משניות, שהגמרה מבינה שזה בעצם משנה אחת ארוכה, שפשוט חולקה בגמרה. משנה אחת, המשנה בסוף עמוד הקודם, שהיא בפירוש אומרת שזה מותר, כלומר כמו רבנן. המשנה השנייה זה משנה בעמוד א', שהיא לכאורה כמו רבי מאיר, כי אומרת שאסור לי לעמוד ברשות אחת ולהכניס את הראש לרשות השנייה, ושם להחזיק כוס מים ולשתות. ומשנה שלישית היא בדף קוף א' עמוד א', ששם מפורש כרבי מאיר, שזה גם אסור. אז אלה המשניות. שוב, המשנה הראשונה בסוף עמוד הקודם מותר, המשנה בעמוד א' אסור לגבי שתייה, והמשנה בקוף א' מפורש שזה שיטת רבי מאיר שאסור. אלה המשניות, ועכשיו נראה על זה שלושה דיונים. דיון אחד זה על המשנה של עמוד הקודם, ועוד שני דיונים זה על המשנה בעמוד א'. אז דיון ראשון, בתחילת הגמרא בסוף עמוד הקודם, אומר רב חינן בר שלמיה, למרות שהגרסה שלנו במשנה הזו זה שמותר, כלומר כמו רבנן, בכל זאת רב חינן בר שלמיה גורס שאסור. למה? כי הוא מצפה לאחידות בין המשניות, וכיוון שהסיפה, כלומר המשנה בקוף א', מפורש היא רבי מאיר שאוסר, מן הסתם גם המשניות לפני זה זה רבי מאיר שאוסר, ולכן הוא משנה את הגרסה אצלנו לאיסור. זה רב חינן, אבל דוחה הגמרא, זה לא הכרחי. יכול להיות ששם זה רבי מאיר, ואצלנו זה רבנן. זה דיון ראשון. דיון שני זה בתחילת הגמרא בסוף עמוד א', וזה גם כן על האחידות בין המשניות, וזה ששואלת הגמרא למה במשנה הראשונה שראינו אמרנו שמותר כרבנן, ואילו במשנה בעמוד א' לא כתוב שזה רבי מאיר, ובכל זאת היא אוסרת כרבי מאיר לגבי השתייה. איך זה הגיוני שקופצים ככה מרבנן לרבי מאיר בלי לומר מילה? אומר רב יוסף, זה לא רבי מאיר, כי בקוס גם רבנן מודים שאסור. למה? כי אם אני סתם מטלטל איזה כדור למשל, רבנן לא חוששים שאני אקח את זה אליי, אני יודע שאסור, אבל בקוס שתייה למשל, שזה דבר שאני ממש צריך אותו, כאן באמת גם רבנן חוששים שבטעות אני אקח את זה לרשות שלי, ולכן כאן גם רבנן אוסרים, אלא אם כן לא רק הראש שלי בצד השני, אלא ראשי ורובי, שזה תנוחה לא נוחה, וזה יזכיר לי ששבת היום, ואני אזכור לא לקחת את הכוס אליי. זה דיון שני. דיון שלישי, מיד אחרי הדיון השני, ארבע שורות לפני סוף עמוד א', שואלת הגמרא, בינתיים דיברנו על רשות הרבים ורשות היחיד. מה לגבי קרמלית? האם בקרמלית גם חוששים לגבי שתייה? בזה יש מחלוקת. רב אומר שבקרמלית מותר, כי הרי קרמלית עצמה זה גזרה, וגם החשש שמו יעביר את הכוס, גם זה גזרה, אז לא גוזרים גזרה לגזרה. הבעיה לעומת זאת אוסר גם בקרמלית, והוא מוכיח את זה ממשך המשנה, אותה משנה בסוף עמוד א', שהיא מסיימת, וכן בגת. גת זה המקום שבו דורכים את היין, ואם מדובר ברשות רשות היחיד, אז מה החידוש? אמרנו כבר, אלא כנראה שהמשנה מבינה שהגת זה קרמלית, ואני עומד מחוץ לקרמלית ומכניס את הראש ואת היד פנימה ושותה מהיין, וגם בזה אמרה המשנה שזה אסור, אז זו הוכחה לאביי שגזרו גם בקרמלית. זו הוכחה מהמשנה, אבל דוחה רבה, לא. את המילים האחרונות של המשנה וכן בגת, אפשר להבין בצורה אחרת לחלוטין, שבכלל לא קשורה לדיני שבת, אלא לדיני תרומות ומעשרות. שמה? אז שוב, אנחנו עוברים פה לנושא אחר לגמרי, וזה שבשביל שתבועה או נביא יתחייבו בתרומות ומעשרות, הם צריכים להגיע לשלב שנקרא גמר המלאכה שלהם. רק אז הם חייבים ממש. לפני גמר המלאכה, מדאורייתא לא צריך להפריש בכלל. מדרבנן, אמנם עדיין מותר לאכול אכילת ארעי, אבל אכילת קבע זה אסור אפילו לפני גמר המלאכה. עכשיו, בכל סוג של תבואה יש גמר מלאכה אחר. לגבי ענבים שעושים מהם יין, אז אפילו כשמביאים אותם לגת ודורכים אותם בגת, זה עדיין לא הגמר מלאכה שלהם. הגמר מלאכה שלהם זה רק אחרי שהם עוברים ציסה בבור. וממילא, אם אני רואה גת עם ענבים שדרכו אותם, אני יכול להיכנס ולשתות מהיין בלי לאסר, כי זה עוד לא עבר גמר מלאכה. עכשיו זה כל עוד שאני שותה רק שתיית ערי. אם אני שותה שתיית קבע, אז אני כבר צריך להפריש. מה הופך את זה לשתיית קבע? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שזה הגמרה מציינת בתחילת עמוד ב', מביאה משנה ממסכת מעשרות, ועל זה לא נדבר היום, זה אם מזגתי את היין הזה במים, כלומר הרבבתי ביין, זה הופך את זה לפי חלק מהדעות לשתיית קבע. אפשרות שנייה, אז אם אני לא שותה בתוך השטח של הגת, אלא הוצאתי את היין מהגת, זה כבר מראה שאני מתכוון לקחת את זה איתי ולא להחזיר את זה לגת, וזה גם כן הופך את זה לשתיית קבע, ואני צריך להפריש לפני. ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו, מה קורה אם אני עומד עם הרגליים מחוץ לגת, אבל את הראש ואת היד אני מכניס לגת, ואני ממלא כוס ושותה. אז עקרונית מן הדין, זה נחשב שאני בגת, ואני לא צריך להפריש. אבל אומרת המשנה שלנו, שכמו שבשבת גוזרים, שמה אני אוציא את הכוס החוצה לרשות שלי, ולכן זה אסור, אותו דבר במעשר. אסור לי לעשות את זה בלי להפריש, כי חוששים שמא אני אוציא את הכוס החוצה וישתה בחוץ. זה היה הפירוש של רב על המילים בסוף המשנה וכן בגת, ולכן אין מכאן הוכחה להבאי. עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על אדם שעומד ברשות אחת והיד שלו ברשות אחרת, אמרנו שלרבנן זה מותר, לרבי מאיר זה אסור, ראינו לזה שלוש משניות ושלושה דיונים, נחזור עליהם עוד פעם בסוף השיעור, ואנחנו עוברים לחלק השני. בשביל החלק השני של השיעור נחזור חזרה לשורה השנייה בתחילת עמוד א', וגם בחלק הזה אנחנו הולכים לעשות קצת סלט מכמה סוגיות בגמרא, כשהמשותף לכל מה שנראה זה העיקרון שרשות הרבים מגיעה רק עד גובה של 10 טפחים מהקרקע. מעבר לזה זה כבר לא רשות הרבים, אלא זה מקום פטור. מה זה אומר? זה אומר שאם יש למשל ברשות הרבים איזה עמוד צר בגובה של יותר מ10 טפחים, ואני עומד במרחק של 400 משם, ויש לי כדור ביד ואני זורק את הכדור לעמוד, ואני מצליח לקלוע שהוא ינחת בדיוק מעל העמוד. אז אם עברתי כאן על טלטול של 400 ברשות הרבים, התשובה היא שלא. למה? כי הכדור לא נחת ברשות הרבים, הוא נחת באוויר שמעל רשות הרבים, כי זה מעל גובה של 10 טפחים. זה העיקרון, ועכשיו נראה שלוש סוגיות שקשורות ישירות או בעקיפין אל אותו עיקרון. סוגיה ראשונה זה לגבי דין של רבא. אומר רבא שלמרות מה שהרגע אמרנו שרשות הרבים מגיעה רק עד גובה של 10 טפחים, בכל זאת אם אני מחזיק כדור ביד בגובה של מעל 10 טפחים ומתחיל ללכת 400 ואז נעמד, אפילו שהכדור עדיין ביד שלי ועדיין מעל גובה של 10 טפחים, בכל זאת אני חייב. למה? הרי הכדור כל הזמן היה בגובה של מעל 10 טפחים, אז נכון, אבל אני הייתי מתחת ל10 טפחים, הרגליים שלי על הקרקע, וכיוון שאני מחזיק את הכדור, זה נחשב שגם הכדור על הקרקע ולכן אני חייב. זה דין של רבא, ולמרות שזה מאוד הגיוני, באופן מפתיע זה לא כתוב בשום מקום במשניות במפורש. כי אמנם יש משניות כמובן שמדברות על טלטול דלת עמות ברשות הרבים, אבל תנסו שנייה, תעמדו במקום רגע, כן ממש עכשיו תעמדו, ותראו שאלה אם כן אתם מאוד גבוהים, הידיים שלכם כשאתם מחזיקים אותם רגיל כלפי מטה, הם בתוך 10 טפחים מהאדמה. ממילא כל משנה שמדברת על סתם טלטול דלת עמות, אפשר להבין שזה בתוך 10 טפחים, ואין לנו ראייה מפורשת שזה נכון גם מעל 10 טפחים, כלומר הדין של רבא, ולכן גם במסכת שבת. וגם אצלנו, כשהגמרא נתקלת במשנה שממנה אפשר אולי להוכיח את הדין של רבא, היא קופצת על זה. וזה המקרה של המשנה שלנו, כלומר המשנה בסוף עמוד הקודם. למה? כי נזכיר שמדובר שם באדם שעומד ברשות היחיד ומטלטל משהו ברשות הרבים. עכשיו, מה הסיטואציה? איך הוא ברשות היחיד ויש לו משהו ממש לידוע ברשות הרבים? אז רש"י מבין שהוא פשוט עומד על איזשהו גג בגובה של 10 טפחים, ושם הוא מוציא את היד החוצה אל רשות הרבים ומזיז איזשהו חפץ. וכאמור, המשנה אמרה שעקרונית זה מותר, כלומר לא חוששים שם הוא יביא את החפץ אליו, אבל מה שעוד לא ראינו זה שהמשנה המשיכה ואמרה שאם הוא ברשות היחיד והחפץ ברשות הרבים, אז אמנם לא חוששים שהוא יביא את החפץ אליו, אבל כמובן שהוא כן צריך לדאוג לא לטלטל את החפץ דלת אמות ברשות הרבים. זה מיד קופצת הגמרא ואומרת, הנה, אתה רואה שיש מקרה שהוא מטלטל דלת עמות ברשות הרבים, ומדובר שזה מעל 10 טפחים, ובכל זאת אומרת המשנה שצריך להיזהר שזה לא יקרה. זה באופן כללי הקישור של המשנה שלנו אל רבא. הראשונים מקשים על זה, למה לומר שהוא על הגג, אפשר לומר שהוא על האדמה, ויש פשוט איזשהו כותל ביניהם ומציעים הסברים אחרים. בכל אופן אנחנו נדבק היום ברש"י, וכאן יש שתי גרסאות מה בדיוק המשנה רוצה מהמשנה שלנו לגבי רבא. לפי הגרסה הראשונה, היא מבינה במשנה שלנו שאם הוא באמת כן יזיז את החפץ דלת עמות ברשות הרבים, אז הוא יהיה חייב, ואז ממילא זה ראיה לרבא שחייב, ואז דוחה הגמרא, לא, אולי זה לא חייב, אלא רק פטור אבל אסור, זו גרסה ראשונה. גרסה שנייה זה להפך, שהגמרא בהתחלה מציעה שלפי המשנה שלנו, אם יטלטל את דלת עמות, הוא יהיה פטור אבל אסור, כלומר זה קשה על רבא, ואז דוחה הגמרא, לא, אולי המשנה התכוונה שחייב, ואז זה כן כמו רבא. אלה שתי הגרסאות, וזה הקישור של המשנה שלנו לדין של רבא. ועד כאן הסוגיה הראשונה שקשורה לנושא שרשות הרבים מגיעה רק עד 10 טפחים. בשביל הסוגיה השנייה לגבי רשות הרבים, רק עד 10 תפחים, נעשה דילוג מהרבע העליון של עמוד א' ועד המשנה הראשונה בעמוד ב'. וזה לגבי אדם שעומד ברשות הרבים, ויש לידו בית, שהבית כמובן רשות היחיד, ועל הגג ועל הדופן של הבית יש איזשהו מרזב שמוציא מים, והאדם הזה מאוד צמא, והוא רוצה לשתות מהמרזב, והשאלה היא האם זה מותר ואיך. ולגבי זה, בשביל לפשט, נאמר קודם כל את העקרונות, ואז נראה את זה בפנים. אז קודם כל נקדים שאנחנו מדברים על שני סוגים של מרזבים, אבל נדגיש, זה לא שיש הבדל הלכתי בין המרזבים, זה פשוט הבדל מציאותי, שבדרך כלל מרזב אחד הוא כזה, ובדרך כלל מרזב שני הוא כזה. איזה מרזבים? אז אחד נקרא מזחילה, שזה מרזב שמחובר בצורה אופקית, סמוך לגג, והוא מקבל עליו את כל המים שנוזלים מהגג, תראו ציור 346, ואז כל המים נשפחים החוצה מאותה מזחילה אל האדמה, זה מזחילה, סוג שני זה צינור שהוא מחובר בצורה אנכית, כלומר הוא מוריד את המים מלמעלה למטה אל סמוך לאדמה, תראו ציור 347. אז שוב, המזחלה היא אופקית למעלה, והצינור הוא אנכי מלמעלה עד למטה. אלה שני סוגי המרזבים, ועכשיו האדם רוצה לשתות מהמים שיוצאים מהם, והוא בא עם הכוס שלו ורוצה למלא מים, ולגבי זה צריך להבדיל בין קליטה מהאוויר לבין צירוף. כלומר, אם הוא שם את הכוס באוויר ונותן למרזב לשפוך את המים פנימה מהאוויר, זה נקרא קליטה, וזה מותר. למה זה מותר? כי גם אם הוא שם את הכוס מעל 10 טפחים, וגם אם הוא שם מתחת ל10 טפחים, זה בסדר גמור. למה? כי כשהמים נמצאים באוויר מעל 10 טפחים, אז הם במקום פטור, וגם הכוס שלו במקום פטור, אז הוא בעצם לוקח משהו ממקום פטור, ואז הוא שותה את זה. אז אמנם הוא עצמו נחשב שהוא ברשות הרבים, כי הרגליים שלו ברשות הרבים, אבל מותר להעביר ממקום פטור לרשות הרבים, לכן זה מותר. זה עם הכוס מעל 10 טפחים. אם הכוס מתחת ל10 טפחים, אז ודאי שמותר, כי הכוס מתמלאת ברשות הרבים, וגם הוא עומד ברשות הרבים, והוא פשוט מזיז את המים מרשות הרבים לרשות הרבים, ושותה בתוך דלת אמות, הכל בסדר. אז שוב, לקלוט מהאוויר את המים, זה ודאי מותר, לא משנה אם זה מזחלה או צינור. במה כן יש בעיה? הבעיה היא בלצרף. כלומר, שהוא לא שם את הכוס באוויר, והמים נשפחים פנימה, אלו ממש מצמיד את הכוס שלו אל המרזב, ואז זה נחשב כאילו שהוא לוקח לא מהאוויר, אלא מהמרזב עצמו. ומה הבעיה בזה? אז כאן יכולות להיות שתי בעיות. בעיה אחת, אם המרזב הוא גבוה, כלומר סמוך בתוך 3 טפחים מהגג, אז המרזב נחשב כאילו שהוא חלק מהגג, והגג הוא כמובן רשות היחיד, וממילא אם האדם לוקח מהמרזב, זה נחשב שהוא לוקח מרשות היחיד אל רשות הרבים, וזה אסור. זו בעיה אחת, והבעיה הזאת שייכת רק במזחלה. למה? כי המזחלה היא עושים אותה סמוך לגג, ושם היא פתוחה. צינור לעומת זאת נפתח רק סמוך לקרקע יותר, לכן שם פחות מציאותי שתהיה את הבעיה הזאת. זו בעיה הראשונה. בעיה שנייה, אז אם הוא לוקח את המים ממקום במרזב, שהוא רחב 4 על 4 טפחים, וגבוה 10 טפחים, שגם אז זה הופך אותו לרשות היחיד, ושוב יוצא שהוא לוקח מרשות היחיד אל רשות הרבים. זו הבעיה השנייה, והבעיה הזאת שייכת דווקא בצינור ולא במזחלה. כנראה כי צינור היו עושים לפעמים רחב ככה, ומזחלה לא. זו הבעיה השנייה, ולזה נוסיף שזה אסור, לא רק שיש את שני התנאים שאמרנו, כלומר גם רחב 4 על 4 וגם גבוה 10, אלא חזל גוזרים שגם אם חסר אחד מהתנאים, גם אז זה אסור. כלומר, אם זה רחב 4 על 4 וזה לא גבוה 10, גם כן גוזרים עד הוא מקרה שזה כן גבוה 10, ואותו דבר, אם זה גבוה 10 וזה לא רחב 4 על 4, גם כן גוזרים עד הוא מקרה שזה כן 4 על 4. אלה שתי הגזרות, אבל אם שני התנאים חסרים, כלומר, זה גם נמוך מ10 וזה גם צר מ4, בזה כבר לא גוזרים, כי זה כבר יהיה גזרה לגזרה. עד כאן העקרונות, שוב לסיכום, זה מאוד פשוט, לקלוט מהאוויר בכל מקרה מותר, גם ממזחלה וגם מצינור, לא משנה מה הגובה, כי בכל מקרה אני לוקח את המים או ממקום פטור או מרשות הרבים עצמה, וגם אני ברשות הרבים, וזה בסדר. כל הדיון זה לא לקלוט מהאוויר, אלא לצרף, שזה נחשב כאילו שאני לוקח מהמרזב עצמו, וכאן יש שתי בעיות. בעיה אחת במזחלה זה שהיא מסמוכה בתוך 3 טפחים לגג, זה נחשב כאילו שאני לוקח מהגג, ואז מרשות היחיד. בעיה שנייה בצינור זה שהיא מרחבה 4 טפחים וגבוהה 10 טפחים, אז גם כן נחשבת רשות היחיד, וגם זה אסור, וגם אם חסר אחד מהתנאים, גם בזה גוזרים, וזה אסור. אלה עקרונות, ועכשיו מתוך זה נראה את המשנה והגמרה, וזה יהיה ממש ממש פשוט. אז אומרת המשנה, קודם כל, לקלוט מהאוויר מותר בכל מקרה. זה לגבי לקלוט. בסוגריים אני אעיר, המשנה אמנם אומרת את המילים למטה מעשרה טפחים, אבל זה לאו דווקא. באמת מותר בכל גובה, כמו שאמרנו. זה שהיא אמרה למטה מעשרה, עוד מעט נסביר למה. זה לגבי לקלוט. לגבי לצרף, המשנה מחלקת בין מזחלה לצינור. לגבי מזחלה היא פשוט אומרת שאסור, אבל הגמרא מסבירה, זה דווקא כשזה בתוך שלושה טפחים מהגג, כמו שהסברנו, והגמרא גם מביאה שתי ברייתות שאומרות בדיוק את זה, שתוך שלושה טפחים מהגג אסור. בסוגריים רק נעיר שהברייתות לא מדברות על אדם שעומד ברשות הרבים ורוצה לאסוף מים, אלא גם הוא ברשות היחיד, אבל לא באותה רשות היחיד של הגג, וממילא זה גם כן אסור. זה לגבי מזחלה, שוב, זה אסור רק אם המזחלה בתוך שלושה טפחים מהגג. לגבי צינור, המשנה פשוט אומרת שמותר, אבל הגמרא מגבילה, כמו שאמרנו, שזה דווקא כשזה גם צר מארבעה וגם נמוך מעשרה, אבל אם זה רחב ארבעה או גבוה עשרה, אז זה אסור, כי גוזרים עד הוא מצב שזה גם רחב ארבעה וגם גבוה עשרה, שזה כבר רשות היחיד ואסור. זה לגבי צינור. ועכשיו מתוך זה גם נבין למה בתחילת המשנה כשאמרה שמותר לקלוט, היא דיברה על מתחת לעשרה, זה לא כי מותר לקלוט רק מתחת לעשרה, אלא פשוט כי צינור מותר רק מתחת לעשרה, כי מעל עשרה כבר גוזרים, וממילא כל המשנה דיברה על מתחת לעשרה, אבל באמת לקלוט מותר בכל גובה גם מעל עשרה. עד כאן הסוגיה השנייה שקשורה קצת בעקיפין לעניין שרשות הרבים מגיעה רק עד גובה של עשרה טפחים, וזה מביא אותנו למשנה השנייה בעמוד ב', וזאת היא הסוגיה השלישית שקשורה לעניין הזה. הפעם מדובר שאני גר בבית שעומד ממש על הגבול עם רשות הרבים, כך שמחוץ לחלון שלי זה כבר רשות הרבים, וממש למטה מחוץ לחלון יש בור מים. ואומרת המשנה, אם בור וחולייתו גבוה עשרה טפחים, אז מותר לי למלא משם מים. הבור זה הבור, חוליה זה איזושהי חומה שמקיפה את הבור, או זה יכול להיות ערימות חול שהוציאו כשחפרו את הבור, אז עכשיו מסביב לבור יש ערימה של חול שמקיפה אותו. אם זה גבוה עשרה טפחים, מותר לי להוציא משם מים, כי הבור והחוליה זה רשות היחיד, הבית שלי זה כמובן רשות היחיד, אז אני יכול להוציא דלי מהחלון של הבית, להוריד אותו אל הבור, למלא מים, ולהחזיר אותו הביתה דרך החלון. זה במשנה. בגמרא יש שתי אפשרות איך להבין את זה, רב הונה ורב יוחנן. נתחיל עם רב יוחנן כי זה פשוט יותר. רב יוחנן מבין שמה שהמשנה התכוונה לחדש זה שבשביל להגדיר את הבור כרשות היחיד, אני לא צריך שהבור עצמו יהיה עמוק עשרה טפחים, או שהחוליה תהיה גבוהה עשרה טפחים, אלא אני יכול לשלב ביניהם. כלומר, מספיק שהבור ביחד עם החוליה גבוהים עשרה טפחים, זה נחשב רשות היחיד ואני יכול לקחת משם מים. זה רב יוחנן. רב הונה לעומת זאת מבין שהמשנה מדברת על מקרה שחוץ מהבור, החוליה עצמה, הגובה שלה הוא עשרה טפחים. ועל זה שואלת הגמרא, מי צריך חוליה בגובה עשרה טפחים? הרי מספיק שהבור הוא רשות היחיד. אם הוא צמוד אל הקיר, אני יכול להביא משמיים, כי אני מעביר מרשות היחיד של הבור אל רשות היחיד של הבית שלי. בשום שלב זה לא עובר מעל רשות הרבים. אז למה צריך את החוליה? מסביר רב הונה, כי כאן מדובר בבור שהוא לא ממש צמוד לבית, אלא באיזה מרחק הוא. אז אם הוא במרחק של פחות מארבעה טפחים, אז עדיין זה לא משנה. עדיין לא צריך את החוליה, כי מרחק כזה קטן הוא לא נחשב רשות בפני עצמה, אלא זה מקום פטור, ואז יוצא שאני מעביר מהבור, שזה רשות היחיד, דרך המקום פטור הזה, שזה הרווח, אל הבית שלי, שזה רשות היחיד, וזה מותר. אלא כנראה שכאן מדובר שהבור הוא לא בתוך ארבעה טפחים מהכותל, אלא יותר רחוק. ואז זה כבר בעיה, כי אני מעביר מרשות היחיד, דרך הרווח הזה, שהוא כבר רשות הרבים, אל הבית שלי, שזה שוב רשות היחיד. ועל זה אומרת המשנה, שבשביל לפתור את זה, אני צריך שמסביב לבור, תהיה חוליה בגובה של עשרה טפחים. למה? אז אם מדובר שהחוליה ממלאת את כל האזור של הרווח, כלומר שיש את הבור, אחרי זה יש את החוליה, ומיד אחרי זה יש את הקיר עם החלון שלי, אז ברור שזה עוזר, כי אני מעביר מהבור, שזה רשות היחיד, אל מעל החוליה, שזה גם רשות היחיד, כי היא גבוהה עשרה טפחים ורחבה ארבעה טפחים, ומשם אל החלון שלי, שזה גם רשות היחיד, זה ברור. אבל האמת היא שאפילו אם החוליה לא מגיעה עד הקיר של החלון שלי, אלא עדיין יש רווח אחרי החוליה, גם אז זה טוב. אפילו אם הרווח הזה הוא יותר מארבעה טפחים. למה? כי אומרים המפרשים, כיוון שבשביל להוציא את המים אני צריך להעלות את הדלי מעל הגובה של החוליה, אז בגובה של עשרה טפחים, ומשם אני אמשיך ויעלה את זה עד החלון שלי, שזה לפחות אותו גובה או אפילו יותר גבוה, יוצא שאפילו שהדלי עובר מעל הרווח הזה, שהוא בעצם כן רשות הרבים, כיוון שהדלי כל הזמן נמצא מעל גובה של עשרה טפחים, אז הרי כמו שאמרנו, רשות הרבים היא רק עד גובה של עשרה טפחים, וכיוון שכאן אמנם הדלי עבר מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אוויר רשות הרבים, אבל זה היה מעל גובה של עשרה טפחים, וזה לא עצר לרגע, ולכן זה מותר. זה בעצם הסוגיה השלישית שקשורה גם כן בעקיפין לעניין הזה שרשות הרבים זה רק עד גובה של עשרה טפחים. זה הפירוש של רב הונה, למה המשנה הזכירה את החוליה שמסביב לבור. עד כאן עיקר הסוגיה השלישית, אבל יש כאן עוד מקרה שהוא ממש קצר, נאמר אותו בקצרה, וזה מים מחוץ לחלון שלי ברחוב, אין לי בור מים, אלא לצערי יש ערימת השפעה ברוחב של 4 על 4, בגובה של 10, כך שהיא בעצם רשות היחיד. ממייל אומרת המשנה, מותר לי לזרוק מהחלון שלי לערימה מים, כי אני מוציא מרשות היחיד לרשות היחיד. זה המשנה, וזה לכאורה מובן מאליו, אבל אומרת הגמרא, זה לא כזה מובן מאליו. למה? כי יש מקרה אחר שראינו אותו ממש בתחילת המסכת, של מבוי שבמקום כותל נורמלי לי, אחד מהקטלים שלו זה הרמת השפע, ושאלו את רבי האם אפשר לסמוך על זה ולטלטל באותו מבוי, אז הוא לא אסר להם, כי סוף סוף יש כאן כרגע מחיצה, אבל הוא גם לא התיר להם, כי הוא חשש שאולי יתרגלו לטלטל שם, ויום אחד יבואו ויקחו משם את הרמת השפע, ואז אנשים ימשיכו לטלטל בלי לשים לב שכבר אין שם מחיצה, כלומר אנחנו לא סומכים על הרמת השפע. אז למה שם לא סומכים? ואילו במשנה אצלנו סומכים, ואני יכול לזרוק מהחלון דברים אל אותה הרמת השפע, ואני לא צריך לחשוש שפתאום הרמה תילקח משם, זו השאלה, ועל זה עונה הגמרא, כמו שהיא גם ענתה שם בדף ח', יש הבדל בין הרמה של יחיד לרמה של ציבור. במשנה שלנו מדובר ברמה של ציבור. ציבור, מטבע הדברים, גם היום וגם פעם, הוא פחות יעיל. כל אחד מחכה שמישהו אחר ייזום, גם כשיוזמים יש המון בירוקרטיה, החשש שיזיזו משם פתאום את הרמת השפעה הוא מאוד קטן. לעומת זאת, שם במבוי מדובר ברמה של אדם יחיד, ואדם יחיד, מטבע הדברים, כמו היום, גם אז, הוא יותר יעיל מציבור, הוא יכול פתאום להחליט לפנות, ותוך שעה כבר מגיע טרקטור ומפנה, ולכן ביחיד חוששים שזה יתפנה, ובציבור לא. זה היה לגבי הרמת השפע מחוץ לחלון, באותה משנה של הבור מחוץ לחלון, ועד כאן, החלק השני של השיעור, ראינו שלוש סוגיות שקשורות לזה שרשות הרבים מגיעה רק עד 10 טפחים, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור, והגענו למשנה השלישית בעמוד ב', משם לא נתקדם עוד, אלא עכשיו, בשביל החלק השלישי, נחזור חזרה אחורה לרבע העליון של עמוד א', זה חלק מאוד קצר ופשוט, וזה המשך ביור המשנה מסוף העמוד הקודם, וזה שאחרי שהמשנה אמרה שמותר לעמוד ברשות אחת ולהזיז משהו ברשות השנייה, ממשיכה המשנה ואומרת שלעמוד ברשות אחת ולירוק לרשות השנייה או להשתין לרשות השנייה, זה כבר אסור, כי ממש מטלטל את הרוק ותמי רגליים מרשות לרשות. זה במשנה, ובגמרא נראה לזה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה שומר רב יוסף, לא רק שזה אסור, אלא אפילו חייב חטאת. ועל זה שואלת הגמרא, הרי בשביל להתחייב חטאת על עברה מרשות לרשות, זה דווקא כשהחפץ היה מונח במקום שהוא רחב 4x4 טפחים, וכשמעבירים אותו גם כן למקום כזה, כי רק אז זה נחשב שחפץ באמת היה מונח במקום חשוב, והוא עובר למקום חשוב. כאן לעומת זאת, הוא מונח בפה או בשלפוחית, אין שם 4x4, אז למה חייבים? עונה הגמרא, מה שאמרנו 4x4, זה באופן כללי. אבל יש לזה הרבה יוצא דופן, וזה שגם מקום שהוא קטן יותר, אם האדם נותן לו חשיבות, אז זה גם כן נחשב. וכאן, כיוון שהוא רוצה להוציא משם את הרוק, והוא רוצה להוציא משם את המי רגליים, הוא נותן חשיבות לאותה הוצאה, וממילא חשיבות למקום שממנו זה יצא, וזה נחשב. והגמרא מביאה ראיה לזה ממצב הפוך, שהוא זורק כדור בשביל שכלב יתפוס אותו, אז אפילו שהפה של הכלב הוא לא 4x4, כיוון שזה מה שהוא רצה שיקרה, הוא נותן לפה שלו חשיבות, והוא חייב. זה דיון ראשון. דיון שני זה ששואל רב לגבי מי שמשתין על הגבול, מה קורה אם הוא עומד ממש על הגבול, כך שהגוף שלו בצד אחד והאיבר בצד השני. האם אז הוא חייב או לא? כי מצד אחד השלפוחית בצד אחד, אז לכאורה הוא חייב, אבל מצד שני האיבר כבר עבר את הגבול, אז לכאורה האיבר והשתן נמצאים כולם כבר באותו צד, אז אולי הוא לא חייב, ובזה הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי והאחרון זה די קצר, זה מאמצע עמוד א' ועד המשנה בתחילת עמוד ב', וזה, כיוון שדיברנו עכשיו על יריקה מצד לצד של הגבול, אגב זה, הגמרא מביאה עוד סוגיה לגבי רוק, וזה לא לגבי הוצאה של רוק מרשות לרשות, אלא לגבי טלטול של רוק, דלת אמות ברשות הרבים. כלומר, בקיצור השאלה היא, האם מותר ללכת דלת אמות ברשות הרבים כשיש לנו רוק בפה? עכשיו מיד תזעקו, מה, תמיד יש רוק בפה, אז איך אפשר לומר שזה אסור? אלא ברור שהכוונה היא לא לסתם רוק שמפוזר בפה, אלא רוק שהוא הכין לקראת יריקה. וגם כאן הגמרא מחלקת בין שני שלבים, זה יהיה קצת מגיל, אבל אני מציע לנסות לעשות את זה בפה בשביל להרגיש את זה, ותראו שזה באמת נכון, שאם אדם רוצה לירוק, הוא בעצם עושה שני שלבים. שלב ראשון הוא עושה תנועה של מציצה, כלומר משיכה של הרוק פנימה לכיוון הלוע, זה נקרא נתלש רוקו בפיו. שלב שני הוא מרכז את מה שנוצר שם מאחורי הפה, ובעזרת הלשון מעביר את זה לחלק הקדמי של הפה, והופך את זה לסוג של גוש שמוכן ליריקה, זה נקרא היפך ברוק וגלגלו לצד אחד, זה שלב שני, ושוב השאלה היא, האם מותר להסתובב עם רוק כזה בפה? כשברור שהשלב השני הוא קצת יותר חמור מהשלב הראשון, כי הרוק בשלב השני הוא עוד יותר מנותק מהגוף ומוכן ליציאה, כך שיש יותר סיכוי לומר שזה נחשב טלטול. עד כאן השאלה, ועכשיו נראית הסוגיה עצמה, שנראית מסובכת אבל באמת היא מאוד פשוטה. יש לנו סך הכל 3 שלבים, שלב ראשון נראית רבי יהודה במשנה, שלב שני נקשה עליו ממשנה בכלים ששם לכאורה הוא אומר אחרת, ושלב שלישי נראה לזה שתי תשובות. אז שלב ראשון, אומר רבי יהודה במשנה, אסור ללכת עם רוק בפה מרשות הרבים, אפילו בשלב הראשון שרק נתלש הרוק, כבר אז אסור, וברור שגם בשלב השני, זה רבי יהודה במשנה. שלב שני, הגמרא מקשה על זה ממשנה בכלים. אמנם המשנה שם בכלל לא קשורה לדיני שבת, אלא לדיני תומה, אבל מתוך המשנה שם נוכל לדעת מתי הרוק כבר לא נחשב חלק מהגוף. הנושא שם זה לגבי הכשרת אוכל לקבל תומה. אנחנו יודעים שסתם ככה אוכל, ניקח דוגמה תאנה, היא לא יכולה לקבל תומה לפני שהוא הוכשרה לקבל תומה. כלומר, אם כתבתי תאנה מהעץ, ובטעות היא נפלה לי, והיא נפלה על עכבר מת, היא לא תקבל תומה. כי עוד לא הוכשרה לקבל תומה. איך מכשירים אותה לקבל תומה? היא צריכה להתרטב מאחד שיבת המשקים, למשל מים, טל, דם, אז היא מוכשרת לקבל תומה, ורק אם אחרי זה היא נגעה באותו עכבר מת, אז היא באמת התאמה. עכשיו, כמו שמים מכשירים לקבל תומה, אז גם רוק מכשיר לקבל תומה, וממילא ודאי שאם אדם ירק על התנה ואחרי זה נגע בתומה, ודאי שהיא תתאמה, זה לא השאלה. השאלה היא, האם גם הרוק שנמצא עדיין בתוך הפה, האם גם הוא מכשיר לקבל תומה? עכשיו, באיזו סיטואציה זה יכול לקרות? למשל, אדם אוכל תנים של תרומה, ובתוך הפה יש לו רוק, אז כל עוד התנה נשארת בפה, אז אין שום בעיה. גם אם היא הוכשרה לקבל תומה, אין פה משהו שיתמה אותה. אבל מה יקרה אם אחרי שהיא נגע ברוק, אדם הכניס את האצבע פנים על הפה ונגע בתנה, והרי היד של האדם, כל עוד לא נטל ידיים, יש גזרה שידיים תמיד נחשבות טמאות בדרגה של שני לתומה, ושני לתומה אם נוגע בתרומה, הוא מטמא אותו, וממילא השאלה היא, האם אותה תנה הוכשרה על ידי הרוק לקבל תומה, ואז הידיים יטמאו אותה, או שלא, זה המקרה, אבל בקיצור, גם אם המקרה נשמע טיפה מסובך, באמת השאלה כאן היא פשוטה, האם רוק, כשהוא עדיין בתוך הפה, מכשיר לקבל תומה? זו השאלה, ולגבי זה המשנה בכלים שם מביאה שלוש דעות, נאמר אותה מהמחמיר למקל. רבי מאיר שם הכי מחמיר, ואומר שאפילו מהשלב הראשון של הרוק, כשזה רק נתלש מהאזור של הפה והוא עוד לא גלגל עם הלשון, כבר אז זה נחשב משקה שהוא מנותק מהגוף והוא מכשיר לקבל תומה. רבי יהודה מקל קצת יותר, ואומר מהשלב הראשון לא, אבל מהשלב השני כן. רבי יוסי משמע שהוא מקל עוד יותר ואומר אפילו בשלב השני זה לא מכשיר כי כל עוד זה עדיין בפה זה לא נחשב משקה רק כשזה יצא מהפה זה יוכל להכשיר לקבל תומה. אז שוב רבי מאיר אומר שזה נחשב מנותק כבר מהשלב הראשון, רבי יהודה רק מהשלב השני ורבי יוסי בכלל לא. זה שם בכלים וכאמור זה קשה עלינו. למה? כי שם אומר רבי יהודה שרק מהשלב השני זה נחשב מנותק מהגוף ואילו אצלנו לגבי טלטול הוא החמיר שאסור לטלטל כבר מהשלב הראשון ולא רק מהשלב השני. איך זה מסתדר? ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת אומר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה, כלומר מסבירים התוספות, פשוט צריך להפוך שם את רבי מאיר ורבי יהודה, כך שרבי יהודה הוא המחמיר, ואז הוא כמו אצלנו, שכבר מהשלב הראשון זה נחשב מנותק מהגוף, ורבי מאיר הוא זה שמקל ואומר רק מהשלב השני, זה תירוץ ראשון. תירוץ שני אומר יש לקיש, לא צריך להפוך, אלא שצריך להבדיל בין רוק לבין קיח, שזה רוק עם יותר לך, שזה לא מגיע רק מהפה, אלא יותר מעומק הגרון, שלגבי רוק, אומר רבי יהודה, זה נחשב מנותק מהגוף רק מהשלב השני, כמו שהוא אמר שם בכלים. לעומת זאת, לגבי לך, זה נחשב מנותק מהגוף כבר מהשלב הראשון, ועל זה רבי יהודה דיבר כאן. זה התירוץ של ריש לקיש. הבעיה עם זה, זה שזה לא מסתדר עם שתי ברייתות שחוזרות על המשנה שלנו, ולפחות הברייתה השנייה ביניהם אומרת ממש במפורש שהוא מדבר גם על קיח, אבל גם על רוק שהוא לא קיח. וממילא, התירוץ של ריש לקיש נדחה, ונשארנו עם התירוץ של רבי יוחנן שצריך להפוך את השיטות שם במסכת כלים. עד כאן לגבי טלטול רוק דל אדמות ברשות הרבים. ממש בסוגריים, כיוון שדיברנו על קיח, יש פה קטע אגדת הקצר שמי שמוציא קיח ויורק מול רבו, לא כי הוא רק על הרב, אלא פשוט הרב רואה, אז הוא חייב מיטה. ובזה סיימנו את החלק הרביעי של השיעור, הגענו למשנה בסוף עמוד א', את כל השאר כבר ראינו, נעצור כאן. נחזור על מה שראינו, היה לנו היום שיעור ארוך, חילקנו אותו לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אדם שעומד ברשות אחת ומטלטל משהו ברשות אחרת. האם חוששים שהוא ייקח את זה אליו לרשות שבה הוא עומד? רבי מאיר חושש ורבנן לא. לגבי זה אמרנו שיש שלוש משניות. המשנה בסוף צדיק ח' עמוד ב' אומרת שמותר כרבנן. המשנה בסוף צדיק ט' עמוד א' אומרת שאסור כרבי מאיר לגבי שתייה. והמשנה בקוף א' עמוד א' מביאה את רבי מאיר שאומר שאסור. ולגבי שתי המשניות הראשונות ראינו שלושה דיונים. דיון אחד, רב חינן בר שלמי שינת הגרסה אצלנו במשנה הראשונה שאסור בשביל להיות עקבי עם השאר, אבל הגמרא דחתה. דיון שני זה שלכאורה, המשנה השנייה פתאום קופצת לרבי מאיר בלי לומר לנו כי היא אוסרת, אבל מתרץ רב יוסף לא, זה גם רבנן, כי רבנן מודים בכוס שתייה למשל, כי זה דבר שאנשים צריכים. ודיון שלישי, שואל את הגמרא, האם זה אסור לא רק ברשות הרבים ויחיד, אלא גם בקרמלית, אז רב אומר שמותר, כי לא גוזרים גזרה לגזרה, אבל הבעיה אוסר, והוא מוכיח את זה מהסוף של המשנה שכתוב וכן בגת, אבל רב דוחה את ההוכחה שלו, כי וכן בגת מדבר על משהו אחר לגמרי, לגבי לעמוד מחוץ לגת ולשתות עם הראש בתוך הגת בלי להפריש, שומר את המשנה שזה אסור, כי חוששים שמו יוציא את היין, כמו שבשבת חוששים שמו יוציא. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שלוש סוגיות שישירות או בעקיפין קשורות לנושא שרשות הרבים זה רק עד גובה של 10 טפחים. סוגיה ראשונה זה לגבי דין של רבה שאומר שמי שמחזיק ביד שלו חפץ ומטלטל דל אדמות ברשות הרבים, אפילו שהוא מחזיק את זה מעל 10 טפחים, הוא חייב, ואת זה הגמרא רוצה להוכיח מהמשנה שלנו, כי אומרת המשנה לגבי המקרה שהזכרנו מקודם, שהוא עומד ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, שאמרנו שזה מותר, אבל זה בתנאי שהוא לא עובר דל אדמות, משמע שאם הוא עובר, אז לפי הגרסה הראשונה בגמרא משמע שהוא חייב, ואז ראיה לרבה, ולגמרא דוחה, לא, יכול להיות שהוא פטור אבל אסור. לפי הגרסה השנייה, אולי משמע שהוא פטור אבל אסור, ואז זה נגד רבה, אבל דוחה הגמרא, לא, יכול להיות שהוא חייב. בקיצור, אין מכאן באמת ראיה לרבה, זה היה הסוגיה הראשונה. סוגיה שנייה זה לגבי אדם שעומד ברשות הרבים או ברשות היחיד אחרת והוא רוצה לשתות מהמים שנוזלים מהמרזב, ואמרנו באופן כללי שלקלוט מהאוויר בכוס זה ודאי מותר, כי הוא קולט או מרשות הרבים או ממקום פטור שהוא מעל רשות הרבים והוא שותה את זה ברשות הרבים, אבל אם הוא רוצה לצרף, כלומר להצמיד את הכוס שלו אל המרזב, זה כבר נחשב שהוא לוקח מהמרזב, ואז יש שתי בעיות. בעיה אחת, אם מדובר במזחלה שזה מרזב אופקי שיחסית קרוב לגג, אז אם זה בתוך ג' טפחים מהגג זה נחשב כאילו לוקח מה הגג, שזה רשות היחיד, וזה אסור. בעיה שנייה, אם דובר בצינור, אז אם הצינור הזה הוא רחב 4 טפחים וגבוה 10, אז זה גם כן רשות היחיד, ולא רק זה, אלא אפילו אם חסר לו את אחד מהתנאים אלו, אז חזל גזרו שלא להצמיד, אם חסרים לו שני התנאים, אז חזל לא גזרו, אלו יהיו עקרונות של הסוגיה השנייה. הסוגיה השלישית זה לגבי אדם שיש לו בית ומחוץ לחלון יש לו בור מים, אז אם הבור ממש צמוד לקיר ודאי שמותר לקחת מים מהבור דרך החלון אל הבית, כי זה מרשות היחיד לרשות היחיד, ובכל זאת אומרת המשנה שזה מותר ומדובר שיש חוליה מסביב לבור, ושואלת הגמרא למה צריך פה חוליה, אז רבי יוחנן מפרש שזה פשוט לחדש שהחוליה והבור מצטרפים לגובה של 10 טפחים, אבל רבון מפרש שזה בא ללמד אותנו שגם אם הבור רחוק מהכותל, אם יש חוליה גבוהה 10 טפחים זה מתיר. למה? כי אם החוליה צמודה לקיר, אז ודאי שזה מתיר, כי היא עצמה רשות היחיד, אבל הוספנו שגם אם היא לא צמודה, בכל זאת, כיוון שבשביל להעביר את זה מעל החוליה, הוא עובר מעל 10 טפחים, אז גם אם אחרי זה הוא עובר מעל רשות הרבים, בכל זאת זה מותר, כי זה מעל 10 טפחים, וכמו שאמרנו, רשות הרבים זה רק עד גובה של 10 טפחים. זו הייתה סוגיה השלישית בחלק הזה, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו שהמשנה אוסרת לעמוד ברשות אחת ולהשתין או לירוק לרשות השנייה. רב יוסף אמר שהוא אפילו חייב חטאת, ואפילו שזה לא מקום של דלת על דלת, המחשבה שלו נותנת לזה חשיבות. דבר שני, שאלנו מה קורה אם הוא עומד ממש על הגבול, כך שהגוף בצד אחד אבל האיבר בצד השני, ונשארנו בטקו, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על מתי רוק נחשב שהוא כבר מנותק מהפה, אז כל עוד הוא מפוזר בגוף ודאי שהוא לא נחשב מנותק. אם הוא התחיל להכין אותו ליריקה, כאן יש שני שלבים, שלב אחד נתלש רוקו בפיו, שלב שני היפך ברוק וגלגלו. לגבי זה רב יהודה אמר שכבר מהשלב הראשון אסור ללכת דל אדמות ברשות הרבים עם הרוק בפה. הקשנו על זה ממשנה בכלים ששם לגבי האם רוק בפה מכשיר לקבל טומאה, אז שם דווקא רבי מאיר מחמיר כבר מהשלב הראשון, אבל רב יהודה אומר שזה רק מהשלב השני, שזה קשה על רב יהודה אצלנו שאמר שזה כבר מהשלב הראשון. וראינו שני תירוצים, תירוץ שנייה של ריש לקיש שאצלנו מדובר בקיח, כלומר עם יותר לך, שבזה רבי יהודה מחמיר, אבל דחינו. לכן התירוץ הראשון היה של רבי יוחנן, וזה שצריך להפוך את השיטות שם בין רבי מאיר לרבי יהודה במשנה בכלים, ואז גם שם וגם אצלנו רבי יהודה הוא המחמיר. כל טוב.